שלום לכולם, ערב טוב. הנושא יברח את כולם? סתם נמאס ללמוד איתי. אוקיי, בסדר. חתיכת נושא היום, אני אקריא לכם איזה רגשות יש בנושא הזה. אתם תראו פלא פלאים. מה זה, זה יהודי בכה על הנושא הזה. אוקיי? אז בואו, אנחנו בסוף הסוגיה, ממעלה עמודה למטה, האם טלית היא חובת גבה או חובת מנה? האם ציצית, סליחה, היא חובת מנה או חובת גבה? זאת אומרת, הגמרא אמר שמואל כלי קופסה חייבים בציצית, ומודה שמואל בזקן שעשה על יכבודו שפטורה, מאיתיים מאשר תחסה בה, אמר רחמנה, והי להביא חסוי אבידה, והם מיועדים לשכב בארון. הרי בינינו, כשמישהו מכין לעצמו תכריכים, הוא לא באמת מתכנן להשתמש בזה, נכון?
זקן פה זה...
זה לא עשוי ללבישה.
שהזקן פה זה כינוי...
בוא נגיד ככה, זה הבגד הכי בטוח שהוא ישתמש בו, אבל הוא כל הזמן חושב שהוא לא ישתמש בו. בסדר, לא. מה שהגמרא אומרת זה, זה לא עשוי ללבישה תכריכים. זה שוכב בארון. זה לא בגד שאדם לובש. לכן, גם למנדה אמר שכלי קופסה חייבים בציצית. אם אדם זקן מכין עצמו תכריכים, הוא פטור מלהטיל בהם... ולהם עם ציצית, אבל אז ממשיכה הגמרא ואומרת, בהי שעתה, דהיינו בשעה שהוא ישתמש בהם, כלומר כשמלבישים את המת עם התכריכים, אומרת הגמרא, בהי שעתה, ודאי רמינן לי משום לועג לרש, חירף עושה, דהיינו אם אנחנו שמים על אדם מת, אנחנו שמים לו בגד של ארבע כנפות, ואנחנו לא מטילים בו ציצית, אנחנו לא אגים לו, אנחנו כאילו אומרים לו, אתה מת, אתה פטור ממצוות. שמה הפשוטה של הגמרא הזאת? שבתכריכים של מת יש שצריך שיהיה בהם ציציות, נכון? תוספות כאן אומרים הערה קצרה, רמין עלי, פירשתי בפרק בתרא דנידה. עכשיו, אפשר להגיד, טוב שלא פרשו פה אבל להתקדם, אבל אני החלטתי שאנחנו נסתכל שם וקצת לפרש. יש דיון מאוד ענף בראשונים סביב הנושא הזה. האם יש לדבור עם ציצית, בלי ציצית? בצומת הזאת עובדים, בנושא הזה יש בעצם שני צמתים גדולים. צומת אחת היא המפגש בין גמרות שונות. זה, ראשונים סברו שיש כאן פשוט סתירה בין גמרות. אז צומת אחת היא ליישב את הסתירה בין הסוגיות. הצומת השנייה היא, בעלי התוספות חשבו שמה שהם עושים הוא נגד מה שכתוב בגמרא. לפי הפירושים שלהם, ואז ממנה עולה השאלה, איך מסבירים את הפער הזה? אנחנו קודם נפרוס את הסוגיות. נראה מה הראשונים עושים עם השאלה הזאת של הסתירה. מה שאני כבר מעיר כהכנה לסוגיה, שאולי הנושא נראה, לא מי יודע מה מעניין, כן, תכריכים למת, אבל אנחנו נראה, בתוך הדיון הזה יעלו שאלות יסוד על מה היא ציצית. לא רק סביב המת, דרך הדיון על מת, ראשונים יגידו אמירות מאוד מהותיות על ציצית. שנית, חלק מהדיון כאן הולך להיות על היחס בין הצייתנות והנאמנות למסורת הבבלי, למקום של מקורות אחרים, כולל מודעות של ראשונים, וכך שכשאנחנו באים לדון במצוות ציצית, צריכים לעשות את זה בתוך הקשר מסוים של לבוש, נושא שעלה פה לא פעם, נושא הגזרות, איך מתלבשים, ובסוף נראה את התשובה הרגשנית של חכם אחד שעושה זה פשוט נגע לליבו, כן? אז בואו נתחיל בפיור של הגמרות. הגמרה עשינו מה נאמר בה בצורה מאוד ברורה, שזה לעג לרש למת אם לא היה לה פציצית, נכון? וכנגד זה הראשונים ציינו לעוד כמה גמרות. גמרה אחת היא בברכות בדף י"ח. עכשיו הגמרא מתארת את רבי חייא ורבי יונתן שהולכים בבית הקברות והתחלת, או כבר יודעים שלפי הרמב״ם זה תחלת ולפי רש"י זה ציצית, זה משתלשל לו מהבגד, ואז רבי חייא אומר לו, תסתיר את זה, תחביא את זה. וכאן הנוהג, זה המקור, הולכים לבית קברות שמכניסים את הציציות פנימה. למה? אז הוא אומר לו, שלא יאמרו למחר באים אצלנו ועכשיו מחרפים אותנו, כביכול אדם שהולך עם ציציות בבית הקברות, אז הוא כאילו מטריס במתים, שתראה, אני חי, אני מקיים מצוות, אתם שוכבים בתוך האדמה. אז הוא אומר, מה המתים יענו? אל תדאג, גם אתה תצטרף אלינו יום אחד. ואז יש סוגיה ענקית שמה, שחלקה זכתה להיכנס לכל הסוך חכמנו, שעוסקת בשאלה, אם המתים באמת יודעים מה קורה בעולם אחרי שהם עוזבים אותו, כן? כלומר, אם האמת יודע שאני הולך עם ציציות ליד הקבר שלו, כן? אז אנחנו לא ניכנס לשאלה מה המתים יודעים ומה המתים לא יודעים, אבל, אבל אם כדברי הסוגיה במנחות, בדף מ"א, שמטילים ציצית בתכריכים של המת, אז אם הוא קבור עם ציצית, למה שהמתים יגידו למחר, באים הצל עכשיו מחרפים אותנו, המת עם ציצית ואתה עם ציצית. אז לכן ראשונים חלקם סברו, שמלשון הגמרא וברכות בדף י"ח אפשר לדייק שלמתים אין ציציות ולכן מחרפים אותנו. גמרא נוספת שראשונים הכניסו למשוואה, זו גמרא בבבא בתרא בדף ע"ד, שם באגדות של רבא בבר חנא, אולי אתם מכירים את האגדות האלה, זה סיפורים מופלאים. יש לזה תחרות עם האגדות של הברון מינשנהאוזן, זה הוא רוכב על דרקונים והולך לכל מיני מקומות, פילה פלואים, ואחד מהדברים זה שהוא רואה את מתי המדבר, הוא רואה את החבר'ה של דור המדבר בתוך הקברים שלהם, כן? והוא רואה איך הציצית נפסלת לאחד מהם. מה משמע מכאן? שהוא היה קבורים עם ציציות? אז מפה משמע כמו הגמרא במנחות. מקור רביעי, בואו נסדר את הבלגן מבחינת המקורות. מקור רביעי זו הגמרא בנידה. שם הגמרא אומרת שמותר לעשות תכריכים למת בבגד שיש פה חשש כלאיים. כן, אומרת הגמרא שם, אני מקריא, תנו רבנן, בגד שעבד בו כלאיים, הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים, ולא יעשינו מרדעת לחמור, כי אולי זה יגיע ליהודי, כמו צריך שישגוך על שעטנז, אבל עושה ממנו תכריכים למת, זה משם כבר לא הולך לשום מקום, זה צריך לסטופ, כן? כן, אין בעיה, מתכריכים למת, אבל פה משמע, שמת פטור במצוות, כלומר כביכול, אנחנו יכולים לשים כלאיים על מת, כי הוא מת. אז אם שמים כלאיים על מת, רגע, זה לא, אין פה איזה לעג לרע שאנחנו מקיימים, זה משמע הצליל של הגמרא בברכות. כלומר, אם בעצם נעשה כוחות בין הסוגיות, מה ראשונים בעצם מצאו? שתי גמרות שמהם הם דייקו שמת הולך עם ציציות. אחת זה סוגייתנו, והשנייה זה סוגיית בבא בתרא ע"ד, מתי המדבר. ושתי גמרות שמהם משמע שהמתים לא מקיימים מצוות. האחד זה הסוגיה בברכות י"ח, שם זה ציצית, והשני זה הסוגיה בנידה על כלאיים. עכשיו כאן אליה עולה השאלה, מה עושים עם סתירה כזאת? מה האפשרויות? מה אתם הייתם אומרים? בואו תהיו בעלי תוספות ליום אחד, כן? מה הייתם אומרים?
קודם כל מותר מחלוקת בסוגיות.
אז אפשרות אחת היא שהסוגיות חולקות, ואכן יש דעה כזאת בתוספות, משהו שהוא לא אופייני לתוספות, תוספות לא אוהבים להגיד דבר כזה, אבל יש אכן דעה בתוספות שזה מחלוקת בין הסוגיות. מה שהם גם יציעו, נקרא את זה בפנים, רק מה שהם יציעו זה גם הסבר במה הם חולקים. כלומר, מה המחלוקת, אם מת צריך או לא, אז הם הולכים להסביר את זה. לתלות את זה בדיון מפורש בגמרא, אבל זאת אפשרות אחת, שהסוגיות חולקות, כן, עוד אפשרויות.
חלק מהגדתות בכלל.
אה?
חלק מהגדתות.
זה לא, אז אתה מוציא אותה מהמשחק, כמו שאתה אומר.
כן, זה לא הלכה, זה שהוא ראה מתי מדבר.
מתי מדבר מוציאים מהמשחק, מה עם כל האחרים?
זה שהוא אמר שאתה לועג למתים, משהו, זה באמת איזה מוסר, זה לא כאילו אתה אינך קבורים, מציתי אותו, לא, זה מוסר לרגישות, לכבוד באמת, לא יודע, משהו כזה.
אוקיי.
לא חייב להיות.
אבל יש גם אפשרות, במקום לפסול כמה מקורות, צריך לך, בקלות אתה עושה את זה, כן? יש אפשרות אחרת, לעשות חילוק בין המקורות. אנחנו לא להניח שהם חולקים, לא להניח שלא סופרים אותם, אלא שעושים חילוק, ואז השאלה היא כמובן, מה החילוק, כן? אז חילוק אחד בולט האפשרי היה בין כלאיים לציצית. נגיד, אם הייתי לוקח לבד את מנחות דף מ"א, שם אותה מול נידה עין א', זה היה הכי קל, הייתי אומר, כלאיים וציצית, אבל מי מקלקל את החגיגה? מי מקלקל לכאורה את האפשרות הזאת? ברכות יתחד, כי ברכות יתחד, יש סתירה בין שתי גמרות שעוסקות בציצית, נגיד, אפשרות אחרת, אתה אמרת אולי בבא בתרא הוא בפני עצמו, נראה שיש מי שיציע, אבל האפשרות האחרת היא לעשות חילוקים, כמובן, אפשר גם לפרש קצת אחרת את הסוגיות, ולראות שאולי הם לא מדברו אותה בתו דבר, כן? בסדר? אז בואו נראה את הדיון. הדיון הזה תדעו יתנהל בכל מרחבי בתי המדרש של העולם היהודי. אני הולך לעיין פה יחד איתכם במקורות מצורפת, בעלי התוספות, מקור אחד מגרמניה, בעלי התוספות בגרמניה. אחרי זה נראה שהדיון הזה התנהל גם בפרובנס וגם בקטלוניה, לא פחות. ויש חמש שיטות עיקריות, איך מיישבים את הבלגן הזה, כן? מה עושים בסתירה הזאת, האם להטיל ציציות בבגד של מת או לא? גם ננסה לעקוב אחרי שלבי הדיון, איך הוא מתפתח. כן, הדיון מתחיל באופן מאוד בולט בתוספות בנכדי רש"י, הרשב"ם והרבנו תם. והם קודם כל עוסקים בשאלה הזאת. אחרי זה נראה שיכנס לדיון הרי, האחיין שלהם, הרי בעל התוספות ומין של רש"י, הוא יתה את הדיון לכיוון אחר, כולל יכניס מקורות חדשים. אז מה עושים תלמידי הרי עם מה שהם שמעו בית המדרש הרי? זה קורה, אפשר ממש לעקוב אחרי שלבי הדיון וההתפתחות שלו, כן? אז אני הבאתי פה בדף, אנחנו לא נקרא את הכל, כן? אבל הבאתי פה בדף מצד אחד תוספות ברכות, תוספות בנידה, תוספות בברכות. אני מציע שנתחיל מהתוספות בנידה, בסדר? זה בעמוד השני. מי שאין לו הקשיב, בסדר, לא קרה כלום, אוקיי? אני אדבר ברור, ואם אני חושב לא ברור, לעצור אותי. התוספות בנידה מתחילים בעצם בהכי זקן, כן? אני מתחיל שם ברשב"ם. מה עשה הרשב"ם עם הסתירות האלה, כן? אז בוא נראה מה הייתה הרשב"ם שעמד לנגד עיני הסתירה שהרשב"ם טיפל בה, הוא לא טיפל בכל הרביעייה, בוא נתחיל מזה. הרשב"ם ראה הסתירה בין שתי גמרות, או בהם הוא טיפל. כן, אומר הרשב"ם, אני קורא פה משורה 56, תוספות שואלים, איך יכול להיות שנותנים שתכריכי מת יהיו כלאיים, הרי איקה לועג לרש, שמלבישו בדבר האסור, הוא מראה לו שאין לו עוד חלק במצוות, כי דאמר בעד חלק. מה הסתירה שהרשב"ם מטפל בה? רק בין מנחות מ"א לבין נידה עינה. זו הסתירה היחידה, ולכן על איזה כיוון הוא הלך? בוא נחלק בין כלאיים לציצית. בדיוק, זה החילוק המתבקש. איך מחלקים? אומר הרשב"ם, פירש הרשב"ם, ואין בו איסור ואפילו לחי, כי אגב מה שאין המת נהנה בו. כמה הרשב"ם אומר? שפשוט אין פה איסור כלאיים. למה אין איסור כלאיים? אז אני אספר לכם סיפור ואז תבינו מה הרשב"ם אומר. שמעתי את הסיפור הזה מהרב בנג'י לוין, שבסיורים שלו, שהוא עושה בכנסת, הוא תמיד מספר את הסיפור הזה. כבר הצלבתי מסיורים שונים. הסיפור תמיד חוזר, סיפור העריות על תחנת המשטרה ברחוב יפו. ראיתם פעם ברחוב יפו ליד עץ חיים את העריות של המשטרה הבריטית? אז הרב בנג'י מספר שבעץ חיים לומדים בתלמוד תורה ילדים, זה מאוד קרוב, והמלמד מספר להם שכשהתזמורת של המשטרה הבריטית צועדת ברחוב יפו והאריות שומעים את התופים, את התזמורת, אז הם מתחילים לרקוד. הילדים נורא מתרגשים מהמחשבה שהם יראו אריות מאבן רוקדים, זה ממש פלא פלאים, לא? אז יום אחד באמצע השיעור שומעים את התזמורת, וכל הילדים סוגרים את הגמרות ורצים החוצה, ובכיליון עיניים הם הולכים להסתכל ולראות האם האריות ירקדו, וכמובן הם לא רוקדים. חוזרים מאוכזבים לרבי, הם אומרים לו, אתה שקרן? אמרת לנו שהאריות רוקדים? אז מה הרבי ענה להם? מה אני אמרתי לכם? כשהאריות שומעים את התזמורת, אז הם רוקדים. מה אומר הרשב"ם? אם אדם מת, לובש בגד, הוא לא נהנה ללבוש אותו. אז אין איסור כלאיים שלושים בגד שלא נהנים ללבוש אותו. הם, כמו שהאריות שומעים את התזמורת, המת לובש את הבגד. לכן אין איסור כלאיים. כי איסור כלאיים, ללבוש. בעצם מה הרשב"ם בעצם אומר? שהמת לא לובש את הבגד. אבל עכשיו אתם מבינים את הבעיה. אם המת לא לובש את הבגד, אז מה עוד הייתם צריכים להגיד?
אתה מוכן בציצית.
יפה, מצוין. אוקיי, בוא נקרא. פרש רשב"ם. ואין בו איסור אפילו לחי, כי אגב מה שאין המת נהנה בו, בסדר? זה כמו הסיפור האריות, אני צודק. אבל על זה שואלים, קשה, דעת ציצית נמי, אין החי חייב בו. אם אין בו הנעת לבישה, הוא מוחק כסות, דיפטילים מכיליים, פתורים למה מציצית. אז תוספות אומרים, זה היה מאוד מחוקה מה שאמרת, אז לא פתר את הבעיה, כי גם ציצית לא צריך שיהיה מייסה לבישה. ולכן, אז רכוש על התגופתה, ופה נכנס לתמונה רבינו טעם, ומפה נקבל תובנה חשובה על ציצית. אני אומר, הלימוד הוא מעבר לשאלה מה עושים בדבר דיון. אומרים תוספות לפרש רבי נתם לאח הצעיר של הרשב"א, תראו מה הוא אומר, ורבי נתם הזה חוזר בהרבה מקומות.
ודווקא שייך לועג לרש בציצית משום דשכולה כנגד כל המצוות. כי דנפקא לן דמלאכות מיוזכרתם את כל מצוות השם.
מה בעצם רבי נתם אומר? שהאמת היא שמתים פטורים מהמצוות.
אבל ציצית היא לא מצווה רגילה.
אני רוצה לחזור פה על הרבה דברים שנאמרו במהלך הלימוד, ונראה איך זה בעצם בא לידי ביטוי בדברי רבינו תם. אחרי זה, תראו מה הוא יעשה עם זה בשלב השני, כשהוא ישאל למה אנחנו לא עושים את זה, כן? בעצם ציצית זה כמו תעודת זהות. זה כמו אם אתם רוצים דוגמה בהלוויה של קצינים גבוהים בצבא, כמו מביאים בהלוויה את האיתורים שלהם, את הדרגות, כן, הולכים, אני לא יודע אם עושים את זה בארץ, בהלוויות של גויים בחול, רואים את זה בתמונות בחדשות. שמת איזה גנרל, והוא היה זה, אז בא איזה מישהו כזה, יש לו קרית מרופדת ועליה, כל האותות שלו. הוא אומר, זה הציצית. ציצית זה תעודת זהות שלך. זה שקול כנגד כל המצוות, זה בבגד שלך, זה אומר מי אתה. אז אם אתה קובר בן אדם בלי הציציות, כאילו שברת לו את החרב, במשפט דרייפוס שוברים, לקחת לו את הדרגות, אתה כאילו משפיל אותו, לקחת לו את הזהות שלו. לקחת לו את מישהו. מה? הרי למה קוברים עם תלית? בואו תחשבו, למה שמים תלית שהולכים להלוויה? זאת אמירה. והלוויות של חיילים שמים דגל, זאת אמירה. זה מי אתה, שמי נפלת וכו', כן? אז בן אדם אומר, מת פטור ומצוות, ומת הוא פטור. אז שבא שקיליים, רק בציצית אנחנו מוטרדים מבעיית לועג לרש, כי זה לקחת לו את העצמי שלו, את העני שלו, את הזהות שלו. כמובן, רבנו תם הולך עוד הילוך, והוא יודע את כל הגמרות, כן? אצל רבנו תם, בסדר? אז הוא צריך גם להתחיל לטפל בגמרה בברכות. כלומר, אם הוא צודק, אז מי לא מובן? הגמרה בברכות, אז תראו מה הוא אומר, ועד אמר בפרק מי שמיתו, אמר לדלי לקנפח, דלולמו למחר באים אצלנו, ועכשיו מליגים אותנו, אף אגב, יש לה מיתים ציצית. מכל מקום, מה שאנו מרים עצינו בפניהם, מקיימים מצוות והם אינם מצווים, קרי לא יגל רש. באמת אומר דבר מאוד פשוט. יכול להיות שלמת יש ציצית, ולי יש ציצית, אבל כבר אמרנו לפני רגע שהמת לא באמת מקיים מצוות ציצית, נכון? אבל כשאני הולך עם ציצית, אני בתור מה עושה אותו?
מצוות.
כן? אולי אתם מכירים את הסיפור על הגרע, כשהוא הבין שהוא הולך להסתלק מן העולם, לא היה לו תחלת. אחר כך אפשר להבין את הסיפור, אז אומרים שהוא לקח את הציציות שלו, והוא התחיל לפקוט. והוא אמר, אני עוזב עולם שבו בכמה פרוטות בן אדם יכול לקנות משהו ולקיים בו כל הזמן מצווה, לעולם החידלון שלא עושים בו כלום. אם היה לו תחלת, אני לא יודע אם הוא היה מתנסח ככה, כי זה עולה קצת יותר, אבל זה גם כמה פרוטות לעומת, כאילו, בסדר, אז זה בן אדם אומר, יש לעג לרש, גם בזה שאני עושה את זה כמצווה, והוא שוכב ומאוזן, כן? ככה רבינו תם טיפל בנושא הסתירה הזאת. כלומר, אם אנחנו מסתכלים למשל, מי שרוצה להצטרף אליי בתוספות בבא בתרא, רק שנייה. כן, אז שם הם אומרים דברים דומים. בסדר, זאת המערכה הראשונה. שהמערכה הייתה לסדר את הגמרות, יש רק גמרה אחת שעוד לא סידרנו אותה, איזו גמרה? בבבא בתרא, אז עליה יגידו ראשונים דברים דומים לשלך, אבל קצת דברים קצת אחרים, בסדר? מה הם יגידו? שמתי המדבר, כידוע, הם לא מתים רגילים. מה יעשו חילוק בין מתי המדבר לבין... לבין כולם. לא, האמת היא שעכשיו... לא, סליחה. למה רבנו תם לא צריך לדבר על מתי המדבר? למה רבנו תם לא צריך לדבר על מתי המדבר? כי לדעתו צריך לקבור עם ציצית. בסדר, אז לכן... אז אני... מתי המדבר לא יהיה בעיה. מתי הוא יהיה בעיה? בדור הבא כשעשו פליפ. אבל בשלב הזה, כלומר, שאני עכשיו נמצא בתוך הדור הראשון, גם רשב"ם, גם רבנו תם, מה העמדה שלהם שקוברים עם ציציות? כמו פשט הגמרא במנחות מ"א, הם היו צריכים לטפל בגמרא בנידה, אז שניהם בעצם אמרו כלאיים שונים מציצית, רבנו תם טיפל גם בגמרא בברכות, שבאמת יש ציציות שם, ומה נשאר הגמרא בבבא, נו, היא מחזקת את העמדה שלמת יש ציצית, לכן הגמרא בבבא בתרא לא תזכה יותר מדי תשומת לב בדור של רבנו תם והרשב"ם. אלא מה? פה מתחיל שלב ב' שרבנו תם עוסק בו, ושלב ב' הוא שבאותו זמן בצרפת דאק המנהג היה הפוך, שהיו מסירים את הציציות מהתכריכים. אם היו קוברים אדם עם הטלית, שהיו פוסלים את הציצית. זה תיעוד שמופיע בכל ראשוני צרפת, שככה הם היו עושים. וכאן נעלה, עולה השאלה, אבל אם עכשיו רבנו תם והרשב"ם, שניהם החליטו שמהש"ס עולה שצריך לקבור עם ציצית, אז למה עושים אחרת? עכשיו הם נכנסים לעולם אחר. העולם האחר הוא איך אנחנו מיישבים את הפער בין המנהג שלנו, הנוהג שלנו נקרא לזה, לבין מה שעולה מהמקורות. יש פה בארסנל של בעלי התוספות כמה אפשרויות איך להתמודד עם פער כזה. אפשרות אחת היא לקרוא מחדש את הגמרות, נגיד לא הבנו אותם. זה משהו שקורה הרבה אצל בעלי התוספות. הם רואים את הנוהג, הם רואים אותה לקרוא את הגמרות ככה שבעצם זה אחד מהאופציות שאנחנו הולכים לראות. רבנו תם והרשב"ם הם משוכנעים שבגמרות יש ציציות, הם כבר יכולים להפוך את זה. שירות אחרת היא לומר, אכן יש פער, עכשיו מה צריך לעשות? להצדיק. מה הכיוון שרבנו תם אחז? אז אנחנו נמשיך בתוספות בנידה, כי עוד כבר התחלנו שם. התוספות שואלים, שורה 65, מי שהדפיס ורוצה להצטרף, מפרש רבנו תם, דווקא שייך לו, סליחה, ואם תאמר, עכשיו שאנו רגילים להסיר ציצות ציצית מטליתות המתים, האחו זה. ואמרינה, במנחות, שלכתחילה צריך לתן ציצית בבגדי המתים משום לועג לרש. פה סוף סוף מביאים את הגמרא ברבתרא, למה? כי זה מעכשיו מהווה סתירה נגד המנהג. ובמתי מדבר, מצינו במוכר הספינה, שהיה להם ציצית. מי הוא מה לא קשה? שבכל תשעה באב היו נכנסים בקבריהם חיים, זה בשבילך מוישי, ולמחר הכרוז יצא, יבדלו חיים מתוך המתים כדאית באיך הרבתי, ולמנהגנו יש לתמוע מכוח ההידת חלט. וכאן התוספות בנידה לא מוצאים את רבנו תם מטפל בשאלה הזאת, אלא השאלה הזאת לפי התוספות בנידה, מי ייכנס עכשיו לתמונה? הרי בא לתוספות. אבל אם אנחנו מסתכלים בתוספות בברכות, נראה שהתוספות בברכות אמרו שרבינו תם עסק בשאלה הזאת. אז בואו נראה מה התוספות בברכות מעידים בשם רבינו תם. אז אני חוזר אחורה לתוספות בברכות, זה שורה 10, ועכשיו אנו מסלקין אותן ומאי שינה. אומר רבינו תם, דווקא הם שהיו רגילים כולם בחייהם ללבוש תלית בארבע כנפות וללבוש ציצית, וגם לכל העוסקים בהם יש ציצית, הווי לועג לרש אם לא היה ציצית או משום דכתיב לדורותם, לדור תם. אבל אנו שגם בחיינו אין מנהגנו ללבוש תמיד ציצית, יהווה רמינה להו, הווי כמו לועג לרש. מה בעצם תורף דברי רבינו תם? זה קשור למה שלמדנו לפני שני שיעורים, שיעור שעבר. אתה למדת לי את קטן, שיעור שעבר? שיעור שעבר. הרי אצל רבנו תם אומר, האם ציצית זה תעודת זיהות או לא? הרי אתם זוכרים מה העמדה העקרונית של רבנו תם? אני לא שם מת חייב במצוות. חייב במצוות, הוא מת. הוא לא מת. הוא לא פה. הוא מת. הוא לא פה, כן? אז מה, למה זה תעודת זיהות שלו? אז רבנו תם אומר, בוא נראה, האם הוא הלך, האם הלכו עם זה בחיים? בעצם מה המתואר פה? רבנו תם אומר שציצית בתקופת חז"ל הייתה סוג של תעודת זהות, ומה קרה לה בצרפת במאה ה-12? היא הפכה להיות עוד מצווה שחלק מקיימים אותה, חלק לא. יכול להיות שהרקע הוא הגזרות של הבגדים שהשתנו, יכול להיות שהרקע הוא שהם חיו בגלות בין הגויים, היה איזה הבדל מאוד מהותי בין צורת הקיום של יהודים בעולם העתיק לבין בימי הביניים באירופה במיוחד.
בבבל למשל, חיו כולם בקהילות יהודיות אוטונומיות גדולות, יהודי התלבש כמו יהודי, אבל ביניים באירופה, היהודים חיו כמיעוטים קטנים, בתוך, מפוזרים בתוך הערים הנוצריות. לא יודע כמה נעים ללכת עם, עם, עם בגדים מיוחדים, זה הכריח את היהודים ללבוש כובעים מיוחדים, אבל יש פה סיפור. מה שברור שרבן אותם מציין, שיהודי לא מתהדר בציציות שלו בחוץ, הוא הולך ברחוב ולא הולך עם תליטות, כן? לכן מה שבעצם רבן אותם אומר, זה שאם הסברתי את הגמרא, למה מת חייב להיות עם ציצית? כי זה תעודת זהות שלו, מה אתה לוקח לו את הדרגות שלו? אבל הוא אומר, בתקופה שלי זה כבר לא הדרגות שלנו. כך הוא כותב. ואז הוא שואל שאלה מאוד פשוט, אני אקרא את זה עוד פעם. דווקא הם שהיו רגילים כולם בחייהם ללבוש תלית וארבע כנפות וללבוש ציצית, וגם לכל העוסקים בהם יש להם ציצית. ואבי לועג לרש אם לא היה להם ציצית, או משום דכתיב לדור אותם לדור אותם. אבל אנו שגם בחיינו אין מנהגנו ללבוש תמיד ציצית. ולמי שמתמודד בבית עם קשיים, ובנים רוצים ציצית או לא, אז שיקבל קצת חיזוק, בסדר? כבר היו דברים לעולמים, בסדר? זה לא התחיל ב-2018, כן? אבל אנו שגם בחיינו אין מנהגנו ללבוש תמיד ציצית, היא אבי רמינה, להוא אבי כמו לועג לרש. מה בעצם הוא אומר? בן אדם שכל חייו לא כך הקפיד על ציצית, מה נעשה בהלוויה שלו? נשים לו ציצית. אתה לועג לו, וזה לא הוא. מה, אם יש פה הד של בעיה שיש בלכות הספד, לא יודע אם אתם מכירים את זה, בסימן שאם דלת מהם ביורד לי, הלכות הספד. בהספד מספרים כמה אדם צדיק, קצת מוצדים, כן, כאילו... אבל מי האיש הזה באמת, כן? אז יש תז מדהים שם, ציטטתי את זה כבר כמה פעמים, ואני כל כך אוהב את זה, אני אחזור על זה עוד פעם. כתוב בשולחן ארוך שאסור לשקר, אבל מותר להגזים קצת. כלומר, אסור לתאר בן אדם אחר, למרות שזה קורה, כן? אבל להגזים קצת, שואל אתה, אז אני לא מבין, גם גוזמה קצת זה שקר, לא? שאפיילת, לא? מה זה היה משנה קצת לא הרבה? אתה זה אומר דבר מדהים, אתה זה אומר שכל בן אדם רוצה להיות קצת יותר ממה שהוא באמת הצליח להיות. אז אתה מגזים קצת, זה עדיין מתאר אותו, אתה מתאר מה הוא רוצה להיות, מה היו הכוונות הפנימיות שלו. אבל אם זה גוזמה הרבה, זה כבר לא זה. אבל אז מותר קצת לייפות, אבל צריך שיהיה מתאם בין מה שהוא לובש לבין מישהו באמת. כלומר, עכשיו עולה שאלה פשוטה, שואל רבינו תם. וכי תימה נשים לאותם שהיה להם בחייהם. אז בוא נשים, מי שהלך עם ציצית, שיהיה לו ציצית בה, כשהוא הולך לעולם האמת, ומי שהיה בלי, שיהיה בלי. ואכן יש מישהו שחשב ככה. האור זרוע מביא, אור זרוע זה גרמניה, עכשיו אנחנו עברנו לגרמניה. אז האור זרוע כותב, מורי רבינו אבי העזרי ורבינו אליעזר בן רבן יואל זכר צדיקים לברכה. אני רוצה להסביר למה פתאום הוא משתפך ואומר שהם זכר צדיקים לברכה, כי זה בלכות אבלות. בסדר? וגם כי הוא הולך לתאר את ההלוויה של הרביה, לא פחות. היה אומר, הלכה למעשה, מי שנהג בציצית בחייו ייקבר בציצית, ומי שלא נהג בציצית בחייו לא ייקבר בציצית. עושים עליהם מה הנושא, הוא לא עומד לועג לרש, מה הנושא? אתה תקבר איך שחיית, חיית ככה, תקבר ככה, חיית אחרת, תקבר אחרת. ואז יש פה תיאור של ההלוויה שלו, וכן עשה מעשה בעצמו כברו בציצית, והיה בעל הוראות וראוי לסמוך עליו. הרבן אותם לעומת זאת מביא עמדה אחרת. הרבן אותם אומר שאם כן יהיה לועג לרש לאחרים. הרבן אותם אומר, אחד מהרעיונות בהלוויות זה קצת תטשטש. תדעו לכם, זה שאלה גדולה מאוד. באמת. זה שאלה גם בחתונות. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה, ובית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. אז רש"י שואל, ומי מכוערת? אז רש"י אומר דבר נפלא בכתובות. רש"י אומר, בכל בן אדם יש משהו אחד יפה. אז תדבר על הדבר היפה שיש בו. כלומר, אפשר תמיד למצוא. עכשיו, כשאנחנו חושבים על זה, מצד אחד, אני חייב להגיד את האמת, אני גדלתי בבית שקצת אהבו את בית שמי בתחום הזה. הולכים להלוויות של רבנים גדולים חרדים, על כולם אומרים אותו דבר. על כולם אותו דבר. אני זוכר את אבא חוזר מהלוויה של משה פנשטיין, כולו נסער. עמדו שם, אמרו שהיה מתמיד, שהוא היה גאון, שהיה צדיק. אבל לא תיארו את רמשה פיינשטיין, לא תיארו מה זה להיות רב ברוסיה הקומוניסטית, מה שהוא עשה, לא תיארו מה זה להיות רב באמריקה המודרנית ולייצר פסיקה ומציאות חיים חדשה לגמרי. כלום מזה לא היה, זה היה שטוח. הם עשו קלה נאה וחסודה, ואז הוא הלך לישיבה. מתן הספד גדול, שהוא בדיוק תיאר את הדמות, והוא מאוד הזדהה עם קלה כמו שהיא. כי כשעושים קלה נאה וחסודה, אז מה קורה? כל הדמויות שטוחות. זה כלום, זה לא האנשים האלה. מצד שני, בסדר, משה פיינשטיין, קלה כמו שהיא, זה מתוצאים דברים יפים, אבל מה הבעיה של קלה כמו שהיא, ואולי הקלה קצת מכוערת, אולי כאילו, זה לא פשוט, אבל כשהולכים היום להספד, זו שאלה גדולה. מצד אחד, כן, צריך למצוא ייחוד בכל בן אדם, ויש. מצד שני, באמת חייבים לסרטט את הדמות לגמרי, כאילו, באמת חייבים לתאר אותו כדמות תלת-ממדית, כאילו, אי אפשר קצת רק להגיד כמה דברים טובים. יש פה איזה, בעצם רבנו אתה אומר, נעשה לכולם אותו דבר. עכשיו, אבל ההקשר הזה, אני מזכיר, מראה בכתובות בדף ח', שפה מדברים על תכריכים. איך, מאיזה חומר, מאיזה בד עושים את התכריכים? אז הגמרא שם מתארת, שהעשירים היו עושים את זה מבתים שיקרים, והעניים היו עושים מהחומר גלם הזול, שזה פשטן, והיו מתביישים להוציא את המיטות שלהם, עד שרבן גמליאל עשה מעשה מדהים. אמר רבן גמליאל אמר, אל תקברוני אלא בכלי פשטן, ורבן גמליאל כן תקנה, שכולם קוברים פשוט. אתם יודעים מה יצא מזה? אתם יודעים? היום כל התכריכים לבנים, אבל ממה עושים את רוב התכריכים? פשטן היום זה לא חומר גלם זול, מה יותר זול? כותנה. אז עושים כותנה, אבל אלה שרוצים תכריכים פנסי עושים את זה פשטן. כי זה כל כך פרדוקסלי, כאילו, כל הרעיון, וגם לוקחים על זה יותר כסף, כל הרעיון שרבן גמליאל היה שכולם אותו דבר, ותדעו, נשאר מזה משהו באמת, דעתי מאוד חזק, שבהלוויה, כשאומרים כל מלא רחמים לנפטר, גם אם הוא היה רב גדול, לא אומרים הרב. אומרים רק את השם שלו, כאילו היה חיים ינקל. כי כשאדם מת, אנחנו לא יודעים מה קורה בין של מעלה, אבל בסופו של דבר, הסופיות האנושית, היא הראתה את החולשה האנושית, כן? אז ככה חבר קדישא עושים. והבעיה של שכם מזן, הוא שלי מזן, והבעיה של אבא, הוא ארון בן יחיר, כאילו, בי הרב. וזה, כמו... יש משהו ברגע זה, מה אתה מתהדר בבגדים יפים, כאילו באמת, מה אתה, מי אתה צוחק, הרשב"ם לא אמר יפה שאתה בית לא לובש אותם, כן? אז יש פה מתחים, הרב יאמר, מי שיהיה עם ציצית, שיהיה עם ציצית, הוא בין מיותר הקלה כמו שהיא. רבינו אותם אמר, כולם אותו דבר, אבל בעצם מה שרבינו אותם מבטא, אני אנסה לסכם את זה, שאם בימי חז"ל לדעתו, הציצית היא תעודת הזהות של האדם, ובזמנו זה כבר לא כך. זה מה שרבינו תם בעצם אומר. ועוד אומר רבינו תם, ששמע מאנשי לותר, זה לותרינגיה, שזה חבל ארץ באזור של צרפת, ומסירים הציצית, למה? הציצית עולה למניין תרייג, עם 8 חוטים, ו5 קשרים, מה הוא חוזר? הוא עכשיו אומר הפוך על הפוך מה שרבינו תם אמר קודם. מה רבינו תם אמר קודם? למה חייבים להטיל ציצית בבגד של מת? כי זה הזהות שלו. ועכשיו רבינו תם מביא בשם זקני, פה זה כתוב אנשי לותיר ותוספות, באחד מהתוספותים כתוב שזה בשם זקני לותיר, כן, ככה מופיע. כן, בתוספות בבבא בתרא, מי שרוצה לראות שורה 32, שמע מזקני לותיר, זה כאילו מסורת כזאת, שהם אומרים אותו רעיון רק הפוך. מי מעיז להגיד שהוא קיים את כל התורה כולה? יש מישהו שמעיז להגיד דבר כזה על עצמו? כן, תראו מה הוא כותב. עוד אומר רבינו תם, ששמע מאנשי לותיר ומסירים הציצית, דציצית עולה למניין תרייג עם 8 חוטים ו5 קשרים, ואם לובש ציצית, נראה כאילו קיים כל התורה, ומאיך זה כשקרה? וזה תוספות, אומרים, וזה לא נהירה. למה זה לא נהירה? וגם חיים אתה, למה לובשים? הלא לא קיימו כל התורה כולה. אבל לוקחים את אותו רעיון והופכים אותו. זה ממש פלא הדבר הזה. ואז תוספות בברכות, אומרים מי הוא יש לומר, אבל אותנו מעניין... לראות מי אמר את זה, כי אחד מהדברים הרי שקוראים בתוספות זה שאנחנו מאבדים את השמות, כי זה ארוך. אז במקרה כאן אנחנו יכולים לדעת שמי שנכנס לתמונה בשלב הזה זה הרי בעל התוספות. עברנו דור, עברנו לרי הזקן, וכאן אני מציע שנעזור רגע את התוספות בברכות. בוא נראה מה התוספותים האחרים מעידים בשם הרי בעל התוספות, כן? אז תוספות בברא בתרא למשל בשורה 35 מכניסים את הרי לתמונה ואומר רי בימיהם היו כולם מקיימים מצוות ציצית לפי שהיו לכולם תליתות של דלת כנפות, ולכך היו עושים להם אף במותם. אבל אתה שאין לכולם, בעצם מה קרה כאן? תסתכלו, מה שתוספות בברכות יודעים בשם רבנו תם, תוספות בבבא בתרא יודעים בשם מי? שם הרי, פה בלגן, מי אמר מה? זה מלך. אבל הדבר השני הוא, תראו מה הרי הכניס לתמונה, מקור חיצוני. מה הוא הכניס לתמונה? את מסכת סמכות. מה זה מסכת סמכות, אתם יודעים? יש לנו חטיבה של מסכתות, זה בוא לא צריך. יש לנו חטיבה של מסכתות שנקראות המסכתות הקטנות. זה קובץ של מסכתות בנושאים שונים, כסמכות עוסק באבלות, מסכת סופרים שזה ענייני בית כנסת, קריאת התורה, עניינים ליטורגיים, מסכת אבל, מסכת תפילין, מסכת ציצית, מסכת גרים, מסכת קלם, כל המסכת האלה נתפסו בבבלי, בדפוס וילה, בסוף סדר נזיקין, בקרך של עבודה זרה, לא כלולים בדם פיומי. מסכת קצת אלומות, מי ערך אותם, מה טיב החומר, איך להתייחס אליהם, מה שאני אומר לכם, מה שמקובל על רובם, זה שהמסכתות האלה, העריכה שלהם היא מתקופת הגאונים בארץ ישראל, מאות שמינית, שיעית, עשירית, כל אחד זה, כמובן אין להם עריכה אחידה, נראה שיש בחלקם גם חומרים קדומים יותר, כלומר כל חיבור שאני עוסק בתיארוך שלו, אני צריך להבדיל בין השאלה ממתי חומרי הגלם, ומתי החליטו לערוך אותם, זה שתי שאלות נפרדות, כמו בתבשיל, אפשר לשאול, מאיפה מגיעים המוצרים, ואז לשאול מתי בישלתי, כן? כלומר, הטבח והמכין המוצרים זה לא אותם אנשים, כן? המסכת סמכות שייך את הקבוצה הזאת, וכאן השאלה היא מה המעמדה, אז בואו נראה מה הרי עושה. הרי כאילו, בתוך הבבלי בעצם לא מצא ידיים ורגליים, בעצם הבבלי נגד המנהג הצרפתי. אומר אותם אומר דבר מדהים, אני פשוט עושה הפוך מהגמרא, כי אני לא מתלבש כמו הגמרא. אבל פה בא הרי ואומר, מצאתי מקור אחר, שמה היתרון? שאם מסכת סמכות הוא מקור קדום וסמכותי, אז אני בעצם לא אומר, המוראים לבשו ציצית למתים, ואני לא. אלא אני פשוט אומר, אני עושה כמו מסכת סמכות. כמובן, איזו שאלה נשארה לי? מסכת סמכות מול בבלי? זה באמת, זה כמו זבוב ליד פיל. אז בואו נראה מה הרי אומר. ועוד אומר הרי, דענו סומכים על מסכת סמכות. דמרינן אבא שאול בן בוטנית ציווה את בניו, קיברו תחת מרגלותיו של אבא, ועטילו תחלת מאפיליוני, פירוש מטליתו, ויש לגרוס התירו מדקאמר מאפיליוני. התוספות פה יודעים, מכירים איזה מקור במסכת סמכות, שהם צריכים לפענח מה כתוב בו. הם מתארים פה את אבא שאול בן בוטנית שמבקש להטיל תחלת מהפיליוני. קודם כל צריך לפענח מה זה הפיליוני, אומרים זה תלית, וב' מה זה להטיל מי? להטיל בדרך כלל זה ב', אז לכן הם מציעים שהכוונה להטיר מהפיליוני. דענו איך הם מפרשים, הוא אמר להם תטירו את הציציות מהתלית, זה מה שהם מפרשים.
מי זה היה אבא שאול בן בוטנית?
המורה? כן. אז אומרים תוספות, תראו, אז אנחנו עושים כמו מי? כמו מי אנחנו עושים? כמו מסכת סמכות. מה שלא מתייחסים בתוספות כאן, זה איך זה יכול להיות שאתה עושה מסכת סמכות נגד מה? נגד בבלי. אז זה נחזור לתוספות בברכות. בסדר? סליחה שאני מערבב לכם את התוספותים, אבל ככה הדיון נבנה שלב אחרי שלב.
יש צוץ מבעל האמרה. אם זה
המורה,
אפשר לסמוך
על זה. בסדר, נכון. נכון, אבל עדיין השאלה היא, אז מה? אז תראו מה התוספות בברכות אומרים בסוף שורה 16, ואף על פי שהגמרא חולק עליו, מה הרווחת שהבאת לי את מסכת סמכות? זה בבלי נגד מסכת סמכות. אז רואים תוספות כלל גדול, ולא נעריך יותר מדי, כי אני אסביר את זה. יש דברים שאנו מניחים הגמרה שלנו, ואנו עושים כספרים החיצוניים, תוספות הורים. זו תופעה כללית, שהמנהג שלנו יכול להיות, שהוא יכול להיות יונק ממקורות ארץ ישראלי, בעצם מקור ארץ ישראלי, הוא יכול לנוק ממקורות אחרים, לעתים נגד בבלי, ועם שרשרת של דוגמאות, ואני אגיד אותם מאוד מהר, כמו מחזון ישעיהו כפסיקתא, אתם מבינים למה הכוונה? אז אני אסביר מאוד מאוד מהר. הגמרא במגילה בדף למד א' עמוד ב' אומרת שראש חודש אב שחל להיות בשבת, מפטירים חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי, שזה בישעיהו א'. עכשיו ראש חודש אב שחל בשבת אף פעם לא יכול להיות שבת לפני תשעה באב, נכון? כי תשעה באב הוא צריך להיות יותר משבוע אחריו, אבל אנחנו קוראים ישעיהו א' מתי? בשבת לפני תשעה באב. אתה עושה תורים כי הפסיקתא, מה זה הפסיקתא? זה מדרש ארץ ישראלי שבנוי לפי סדר ההפטרות, ממנו למדים ששבת לפני תשעה באב מפטירים את ישעיהו א'. אז הנה, עשינו כמו הפסיקתא, נגד מה? נגד הבבלי. ב', דוגמה שנייה, כמו ויחל, שיש בגמרא, מגילה, ותענית, קוראים ברכות וכללות, זו הקריאה בתעניות ציבור, לפי דין המשנה. כמה יפה. ברכות וכללות. ומסכת סופרים מפרש ויחל, ואנחנו עושים ויחל. עוד דוגמה, שאנחנו, מה עושים? כמו מקורות חיצוניים. עכשיו, ממש מאמר מוסגר מאוד קצר על העניין הזה. תוספות בעצם אומרים שמנהגי תפילה, בית כנסת, הם לא לגמרי יוצאים מתוך הבבלי. אני יכול להסביר גם קצת הרציונל. הדברים האלה, אתם יודעים מי פוסק בית הכנסת פה בענייני תפילה? התקנון של הקהילה, שעל פי מה עשו אותו, על פי רינת ישראל, על פי מה רינת ישראל עשה, אין לי מושג. הרבה דברים שם נראים לי שהיה נכון לעשות קצת אחרת, אבל יש תקנון. מי מכריע? הלוח. הלוח, אבל וויגי יש לו לוח. אני אספר לכם סיפור שתבינו על מה אני מדבר. הסבא, רבא, רבא, רבא שלי, רבי יושבי, בעל בית הלוי, היה נשוי 3 פעמים. אספר לכם על הנישואים הראשונים שלו. הוא התחתן בזה גיל 16, משהו כזה. ובת שזה מישהו עשיר, זה ככה היה מקובל אז בליטה. אז אנחנו מדברים פה על בערך 1840, משהו כזה. ואמרו לשבר, החתן הזה הוא יעלום. כאילו, הוא שווה. אז הוא נותן לו כמובן לדוניה, נותן לו ללמוד כל היום. ואז מגיע ראש חודש, שבת מברכים ראש חודש אב. והשבר שואל את רבי השבר, האם אומרים אב הרחמים בשבת? אז הוא ענה לו, תסתכל בלוח, תעשה מה שכתוב בלוח. אז השבר החליט שכנראה הוא איזה מארץ גדול, שרימו אותו, והוא הכריח אותו לגרש את אשתו. הלוח מכריע, אתם לא יודעים את זה? כלומר, בית כנסת הולך לפי הלוח, לפי התקנון, אין בית כנסת הולך לפי השולחן. זה הקשר אחד אפשרי. גם מה הולך לבתי הקברות היום, אתם יודעים, ניגע בזה בהמשך היום. אתם באמת חושבים שמה שעושים בלוויות פה, בארץ החיים וכל זה, זה לפי השולחן ערוך? סופרייז, לא. סופרייז, סופרייז, זה לא לפי השולחן ערוך. זה לא. אני אקריא לכם היום קטע, שפשוט מה שעושים לא כתוב בשולחן ערוך. ואז מכריזים תמיד כל מה שעשינו לפי מנהגי ירושלים, אבל זה לא, לפעמים זה נגד השולחן ערוך ממש, כן? אוקיי. חלק מהדברים כבר לא נותנים להם, כי גם לא אנושיים. או למשל, מנהג ירושלים, שאסור לבנים ללכת אחרי המיטה של אבא שלהם. הם כבר לא נאבקים על זה, הם ויתרו. אבל פעם היו מקפידים על זה מאוד. עכשיו, בדעת הרמה, במצוות עשה דאורייתא, על הקרובים להתעסק בקבורה של הקרוב שלהם. ומונעים מאנשים מצוות עשה דאורייתא. אז הדבר הזה לא מפתיע, כן?
מתי הם מקפידים, אבל אם לא מבקשים?
מה זה?
מתי?
כמו
שלא נתנו לנשים להספיד, לא נתנו לכתוב תאריכים, כאילו הרבה מאוד דברים משתנים, אבל המנהגים לא תמיד לפי הספרים הקדושים. עכשיו זה יכול להיות כבר ההקשר פה. אני יכול לספר על מה מוסגר, שיש מחלוקת גדולה מאוד בין חוקרי הספרות ההלכה באירופה, סביב שאלה עד כמה המנהגים של בני גרמניה וצרפת, המקור שלהם אולי הוא ארץ ישראל. יש איזו סברה רווחת בספרות המחקר, כל מי שלומד הרי תורתם של חכמי צרפת וגרמניה, יודע שלומדים בבלי, זה מה שהוא יודע. ויש איזו סברה רווחת במחקר, שהיא מעין אקסיומה, כי אף פעם לא הוכיחו אותה, שהם הגיעו מאיטליה, ובאיטליה הייתה תחת אותו שלטון כמו ארץ ישראל, כי זה תחת שלטון ביזנטיון. אז הנה המנהגים שלהם ארץ ישראלים, ודוגמאות כאלה של פערים כאלה מאיך הם מגיעים, כי המנהג ארץ ישראלי, והגמרה הבבלית, והנה מסכת סופרים, זה הכל ארץ ישראל, כן? זה רק אני מספר במה מוסגר, שבחמש שנים האחרונות דוד שלי, פרופסור חיים סולובייצ'יק, החליט שהוא בודק את התיאוריה הזאת, והוא את כל הארטילריה שלו שם עליה, הוא לקח מקור אחרי מקור אחרי מקור, שהראו שהיא ארץ ישראלי, ופרח אותה. שתראה שזה לא ארץ ישראלי, יש לו קורנוח אותם קורות, והוא משוכנע שגרמניה היא בבלית מיום היווסדה. יש לו רק בעיה אחת מאוד קשה, אבל זה לא מתאים לבבל שאנחנו מכירים, אז אני לא אגיד לכם איך הוא תירץ את זה, נעזוב את זה עכשיו. אבל כאילו, החוקרים שחשבו שהכל ארץ ישראל, היו אומרים לנו פה, זה דוגמה של הדבר הזה, כן? זה הסבר אחר במה שאמרתי קודם. מה שלא היה הדבר, הרי מכניס לתמונה את מסכת צמחות, וזה פתאום משנה את כל הדיון, כי אם הדיון של רבינו תם, מה היה? הדיון היה, אני לא עושה כמו הגמרא, זה בעצם מה שהוא אמר, למה המציאות הציצית השתלטה, בעצם ציצית הפך להיות כמו קיליים, זה בעצם מה שהוא אמר. הרי אומר, יש פשוט מקור אחר, זה משנה את הדיון. עכשיו פה, ברגע שהוא נכנס, הרי, ואיתה את הדיון, גם נכנסו עוד דעות של תלמידה, בואו נעשה גם מה אמרו בפרובנס, כן, אז תראו קודם כל מה מופיע בתוספות, אני חוזר לתוספות בבא בתרא. אוקיי? שם מופיע בשורה 41, רבינו חיים כהן צדק. זה אחד מתלמידי רבינו תם. כלומר, דור דומה לרי. פירש דענן קיים עלן כרב יוחנן, דאמר מצוות בטלות לעתיד לבוא. והייתי מנחות איירי אליבא דשמואל, דאמר אין בטלות. כלומר, אותו רעיון שאולי פשוט יש מחלוקת בין המקורות. מהי המחלוקת? המחלוקת היא האם המיתות המצוות, סליחה, בטלות לעתיד לבוא, כי למי נפקמינה? אני לא שם ציצית למת, כשהוא מת, מתים לא חייבים לשמור מצוות. אבל למתי אני שם לו ציצית? שיהיה תחיית המתים, או יקום מתחיית המתים, ויהיה עליו תכריכים בלי לקיים מצוות ציצית. ואנחנו פוסקים להלכה, כמו איזה דעה, שהן מצוות בטלות לעתיד לבוא, אז אנחנו יכולים לא לשים ציציות. ככה מופיע בשם רב חיים כהן צדק, ואז מופיע בתוספות בנידה דאח בבבטרה, סליחה, דאח אחרונה ועוד אומר רי, הרי עוד לא גמר, כן? דאחי פירושו, דאי שאתה ודאי רמינה לאותו, הוא מפרש מחדש את הגמרא במנחות. עד עכשיו איך כולם פרשו את הגמרא במנחות? שמים ציצית וקוברים אותה בציציות. תראו מה אומר הרי, מי אמר שככה צריך לפרש את הגמרא? האישה אתה ודאי רמינה לו, היינו שמשימים בו ציצית ומסלקים אותו מיד, להודיע שקיים מצוות ציצית. לפי שהבגד חדש ולא שם בו ציצית מעולם, צריך לשים בו. וכן נוהגים בארץ אשכנז לשים ציצית בטלית של מת שיהיה ניכר שקיים מצוות ציצית ומיד מסירים. עכשיו זה נראה כסוג של פשרה גם, אבל הפשרה הזאת גם הצליחה ליישב עם הגמרא. אחד אחד הגמרא אומרת שמה צריך לעשות ציצית, שאני אמינה גובר אין ציצית, זאת מה הפשרה? תשים ולא עובד, אז קיימתי את הגמרא. אז הורדתי עכשיו, זה מה ההיגיון של שיטה כזה? לא צריך שיהיה היגיון. ההיגיון הוא שזה חוזר לכל מה שנאמר עליו, עכשיו הוא באמת לא באמת חייב בציצית, מה אתה עושה? באמת צריך ציציות, אבל זה תעודת זהות. אז אני שם את הציצית ואני אומר, הוא היה מקושר לציצית, ואז אני יכול להוריד אותה. עכשיו, מה שהרי כאן עושה זה, הוא מפרש, קודם הרי הביא את מסכת צמחות, לכן הרי עושה דבר אחר. הוא מפרש מחדש את הגמרא במנחות, וזה מה הוא בעצם עשה. המנהג הוא בול לפי הגמרא. תבין אותה, את ההבדל במתודולוגיה. יש לנו סוג של פשרות כאלה, או בעלי תוספות שהרגישו לא בנוח עם המנהג. תראו, הרי מנסה ליישב את המנהג. אבל התוספות בברכות כותבים, והריטב"א היה רגיל שלא להסירה מן הכנף,
אלא לקושרם ולהקם בתוך הכנף, לפוקי נפשי בפלוגתה, אם הם חייבים בציצית, יש להם ציצית, ונב הרי הם מחוסים. הוא היה הולך עם, ועושה רושם שהולך בלי. בסדר? הוא היה מחביא בציציות, כן? ואפשר להרגיש את הנוחות שלו. אוקיי, זה הדיון בצרפת, וראיתי פה לכם את הרביה בגרמניה. מה שאני מבקש, זה שנראה מה קרה בדיון הגדול בפרובנס ובקטלוניה. בואו נראה מה עושים בעל המאור והרמב"ן. תלו, מה עשה הרבה? הם היו חיים שנכנסו לקבר. מצוין. בסדר? אוקיי, בואו נסכם. מדינה דגמרא בפשוטו של דבר יש ציציות. בצרפת לא נהגים לשים ציציות, בגרמניה הרביה אומר מי שלבש ציצית תשים לו ציצית, מי שלא לבש ציצית שיהיה בלי ציצית. וראינו פה דעה שאומרת לשים ולא אומרים, בסדר? כשאנחנו עוברים לפורמץ, עוברים לבעל המאור, שגם הוא עסק בשאלה הזאת, ומה שיקרה כאן, מסכת צרפי הולך להיות כוכב בדיון, ונראה גם איך הם מפרשים אותו, מה הם עושים אותו. אז אתם מוזמנים, מי שיש לו את הדפים, זה מישהו ראה 83 ואילך, 82 ואילך. בעל המאור פשוט עושה מפגש בין מסכת צמחות לבין הגמרא במלאכות. אוקיי? ואז תראו מה הוא אומר. אני קורא מישהו ראה 86. יש מפרשים, רמין עלה מטילים לציצית, ויש מפרשים משליחים מידה. קודם כל, זה חוזר לזה שאף אחד לא הבין בדיוק מה הנוסח ומה בדיוק הפרשנות של מסכת צופרים. אז דעה אחת אומרת ש... לא, סליחה. סליחה, אני חוזר במשפט הזה. רמין עלה, יש שני פירושים לגמרא במנחות. בסדר? פירוש אחד אומר להטיל ציצית, מי פירש ככה עד עכשיו? בעלי התוספות, טוב, תראו, יש פה מישהו שפירש, שרמין עלה מה הכוונה, משליחים, פשוט קורא את הגמרא במלאכות, איך אפשר? לא יודע, אבל תראה, הוא אומר מיד, אתה צודק, מסתברא כמאן דאמר מטילין לה, ונקאמרין על רמין עלה, ולא אמרין על רמין עלה מינה. אז הוא אומר, ברור שהכוונה לשים ציצית, אלא שיש להקשות, זה נגד מסכת צמחות, אז תראו מה הוא מציע. אלא שמעתי עליה בשם רב יצחק ברבי מלכי צדק, זה חכם מביזנטיון, מיוון, תראו מה הוא כותב. הלכה למעשה, כשנוסעים את המת לבית הקברות, מוציאים תליתו שהצניע את הכריכה מן הקופסה, והוא לית ליציצית מפני שעשויה לחוות ולא לחסות בה, וכורחים בה את המת, ואותה שעה מטילים לציצית. למה? שלא יהיו נוסעי המיטה מוטפים בתליתותיהן, מצויצים בציצית שלהן, והוא הולך ולא ציצית. ונראה כעובר משום לועג לרש. הניגוד הכי גדול, הרי הלועג לרש הוא כשאני יוצר עימות חזיתי, או אני מנגיד בין המת לאחרים. אז למי אני משווה את המת בזמן שנושאים את המיטה? למי שנושא את המיטה. אתם הולכים ציצית ובלי ציצית, אז בזמן שנושאים את המיטה שיהיה ציצית, אבל ברגע שמגיעים לקוברים אותו, למי אני משווה אותו? כל האלה ששוכבים שם במנוחה ולא מפריעים אחד לשני, אז שם כבר אין לו עגל הרש, אפשר להוריד. כן? כשגונזין אותו בקברו, מתירים לו את הציצית לקיים דברי רבי יוחנן דאמר מצוות בטלות לעתיד לבוא. שהאמת, זה מה שעושים בארץ, נכון? בארץ, בלוויות, מה עושים? נוסעים את... כן, אבל הוא הולך, כשנוסעים את המיטה הזה עם תלית, לא קוברים, ולא קוברים עם תלית בארץ. לא נהוג לקבור עם תלית. פשוט אצלנו, זה לא בתכריכים, אלא בנוסף לתכריכים, שמים תלית. אבל לא קוברים עם התלית, בדיוק מה שקורה. בארץ עושים כמו בעל המאור. כותב הרייבד, מתירין, את יכול להיות שזה מהתכריכים. נכון? הוא משלוקע את כל הבגד, אבל לא קוברים עם ציצית. מתים לא שוכבים בקבר עם ציציות. כן, פחות. תראו מה אומר הרייבד, משהו מדהים, שורה 98. אמר אברהם, אנו רגילים לתרד זאת, דוודאי רמין עלי ולא קטרין עלי. למה כתוב רמין עלי? הרייבד אומר, שמים את החוטים, אבל מה לא עושים? לא חושרים אותם. זה הרייבד כתב, לא אני. רמין עלי ולא קטרין עלי, ויהיה בקטיר שרין עלי. עכשיו תראו למה, הוא מסביר.
זה כאילו המת נמצא על המפתן, בלוויה אתה נמצא, אתה עובר מעולם אחד לעולם אחר. מרמיר מרמין עליהם משום לועג לרש, וכיוון דאיקל שם ציצית לק עליו מן החיים עליו, וכיוון נשאר אליי, כלומר היות והוא לא כושר, לקה לועג מיני השאר מתים. הוא אומר בעצם המת בהלוויה הוא נמצא באזור הלימינלי, הוא על הפתח, משווים אותו לחיים וגם משווים אותו למתים, אז הוא צריך להיות כזה באמצע. כך הוא כותב, הוא סתם דמילתא, כל המתים אין להם ציצית. ומאיפה הוא יודע את זה? מהגמרא בברכות. עוד טעם אחר, שגם הם היו מניחים שם התחלת, אם לא שציווה אותם להתירו, מפני שהוא חש על התחלת מן העבוד, ולא חשש על לועג לרש לעצמו, והראשון טוב מזה. מה התירוץ השני? שבדרך כלל נשאיר את הציצית. אז מה קרה במסכת צמחות? המת יכול לבקש, אדם יכול לבקש. אני לא רוצה. אני לא מפחד שיצחקו עליי. זה בסדר? אני לא אכפת לי מלועג לרש. אפילו כותב פה, לא נעים להגיד, אבל איך לפרש? מה זה שהיה חש של התחלת מן העבוד? הוא אמר, זה בזבוז כסף לשים תחלת בקבר שלי. לא עדיף שמישהו אחר ישתמש בזה. לא עדיף. אבל הוא אומר, הראשון טוב מזה. ואם כדברי זה, אבל למימר בגמרא, באי שעת הרמינן, לי ועדר שרינן לי, שרי אף התרתן משום לועג לרשו, שלא ילעוג על שר המתים, לא משום מצוות בטילות לעתיד לבוא. כלומר, הוא דוחה, כדברי זה הכוונה, זה ראשי תיבות, זרחיה, הלוי. עכשיו הוא דוחה את דברי בעל המאור, כלומר, לדעת בעל המאור בנסיעת המיטה, עם ציצית, בקבר בלי ציצית. הרי מדומר משהו אחר, הרי מדומר, אתה שם ציצית ולא כושר. בסדר? שמה הוא אומר? אני לא יכול לקבל את דברי זה, את דברי זרח ועלי, למה? שהרי אף התרתן משום לועג לרש. הוא אומר, אם אתה בהלוויה, ופה ברור, זה לא רק להוריד את התלית, אלא ממש מתירים את הציצית. הוא אומר, זה גם לועג לרש. זה לא הגיוני מה שאמרת, ולכן בין תבין. ופה אנחנו נסיים את הדיון בראשונים, בדברי הרמב״ם במלחמות, שפשוט מכריע שחייבים ציציות בתליתות של מתים, בתכריכים. נחזור על כל השיטות, רבנו תם, והרי אין ציצית בבגד של מתים. אין. בסדר? לשיטת ערביה, תלוי. אם לבשת בחייך או לא לבשת בחייך. לשיטת בעל המאור בזמן ההלוויה, אם בקבורה בלי. לפי הרייבה תשים חוטים ואל תקשור. פה יבוא הרמב"ן ויכריע לשים, לקבור עם הציציות. ככה יכריע הרמב"ן, והוא גם עושה כאן קריאה מאוד מיוחדת שמסכת צמחות, בצורה כזאת שהוא הולך לייצר מחלוקת במסכת צמחות לבבלי, ולהראות שאי אפשר לפסוק במסכת צמחות. כן, אז תראו, בואו נראה ככה מה אומר הרמב"ן. אומר הרמב"ן, מה רק כותב? ראשוני הדור שלפנינו הגשו קושייה שלא עמדו על עיקרה. הוא מצטט פה את הקושייה, ואז הוא מסביר, בפני שנשתנו המנהגים בפני קושייה זו, כפי השתנות הסברות בתירוצה, והיא הטעה גמורה, כולם טעו עד עכשיו. וצרחתי להעמיד דבר על בוריו. תראו איך הוא מתפרש יפה. שנו בברייתא במסכת ציצית משבע מסכתות הקטנות, הוא פשוט במקום מסכת צמחות, מה הוא מצא? מה הוא מצא? מקבילה למסכת צמחות במסכת ציצית. הוא מרחיב את יריעת המקורות, ותראו מה הוא מצא. אין מתירים ציצית על המת. אבא שאול בן בוטני מתירים. אמר אבא שאול, אבא אמר לי, כשאמות, התר לי ציציתים, עכשיו תראו את הנימוק, לפי שיש בה מן הקדושה. קודם כל הוא מצא משהו שלא היה במסכת צמחות, הנימוק, למה להתיר? מה הרייבת חשב, למה להתיר? זה יקר. בעל המאור חשב, למה להתיר? לועג לרש, נכון? לועג לרש. הנימוק פה, נימוק אחר, מי הקדושה. וחכמים, עכשיו הוא מצא עוד מציאה במסכת ציצית, שיש חולקים, יש חולקים. חכמים אומרים, אין מה משום קדושה, אלא עושה אותה תכריך למת ומרדת לחמור. זוהי החיצונה הזו. ומן הטעם הזה ציווה אבא שאול לבניו להתיר תחלת מטליתו, כדי שציווה לו אביו, לפי שיש בה משום קדושה, והלכה כדברי חכמים דקיימנת השמישי מצווה נזרקים. דהיינו, אומר הרמב"ן, הרקע לכל הדיון במסכת החיצוניות, מחלוקת עקרונית, האם ציצית זה תשמישי קדושה או תשמישי מצווה. חד משמעית, כל מי שלומד בבלי, מה יודע? תשמישי מצווה. ולכן אומר, הסיבה שהוא רצה להתיר, כי הוא חשב שהציציות קדושות, אבל אם אני חושב שתשמישי מצווה נזרקים, אז אין שום ביזיון לציצית שבתוך, כמה הסיבה הייתה שזה ביזיון לציציות להיות בקבר, זאת הסיבה. זה נימוק אחר לגמרי. אומר הרמב"ן, מכל מקום מודה אבא שאול, בזקן שעשאה לפי כבודו, דבהי שעת הרמין עלי, שאין בזו משום קדושה, לפי שהטלית פתורה, ואין הציצית שבה אל משום לועג לרש, כמו אומר הרמב"ן, גם לנימוק של אבא שאול, אני יכול לקיים את הגמרא במנחות בדף ממלך, כי הוא יודע שציציות כאלה לא תשמישי קדושה. כי המת אף פעם לא קיים את המצווה, כי הטילו את זה רק אחרי שהוא מת. על כל פנים, הקושיה מתורצת מפני שההלכה כדברי חכמים, הוא חד וחלק, מה דעת הרמב"ן, קוברים עם ציצית. מזה מה הגיע לשולחן ערוך? זה סימן שימון א' ביורדיה. תראו מה עשה פה הטור. הטור רק מביא מחלוקת מאוד מאוד קצרה. הטור כותב, אני מקריא, כן, אני קורא, תכריכי המת מותר לעשותם מכלעיים, זה למדנו. ובעניין הטלת ציצית בהן, איקא פלוגתא דרבבותא. יש אומרים להטיל בהם, ויש אומרים שלא להטיל. והרז הלוי כתב בשם רי בן מלכי צדק, שנושאים אותו לקוברו וכו'. והרמב"ן כתב, אין בזה שום ספק, אלא אין קוברים המת, אלא בטלית שיש בו ציצית. מה הגיע מזה בשולחן ערוך? ביובדיה, בשינון א', אז אני קורא, כותב בשולחן ערוך, אין קוברין את המת אלא בטלית שיש בו ציצית. אז המחבר פוסק כמו הרמב"ן, כותב הרמ"א כצפוי, הוא אשכנזי, כן? ויש אומרים דאין צריך ציצית, ונהגו לקוברו בציצית, אך שפוסלין תחילה ציצית או כורחין אחד מן הכנפות. היינו, או שמעגלים את הכנף או חותכים את החוטי. אז מה הרמ"א מתאר פשרה? הפשרה היא לקבור עם ציצית, אבל לפסול אותם בעצם כמו הדעה שלא צריך ציציות. עכשיו, כפי שציינתי, המנהג בארץ מהו? כמו בעל המור. כמו בעל המור. עכשיו פה, בספר גשר החיים, אתם מכירים את הספר הזה? לא מכירים? טוב שבאת לשיעור. זה ספר שנכתב על ידי הרב קוצ'ינסקי, שהוא בעל הלוח שהזכרתי קודם. והאמת היא, זה החיבור היום הכי סמכותי והכי מקיף בהלכות אבלות, שעיקר הספר הזה בא להגן על מנהגי ירושלים, בעיקר על רקע זה שהם לא תמיד עולים בקנה אחד עם השולחן ערוך. והוא בחלק א' כותב את הלכות אבלות, ובחלק ב' הוא מביא סימנים עם דיונים בנושאים ספציפיים. בסימן י"ד, זה סימן שנוגע לענייננו, הוא מביא חליפת מכתבים בינו לבין רבנים בנושא שלנו, והוא שוט על דבר המנהג בארץ ישראל, עשיתו בטלית ולקוברו בלי טלית. זה מכתב מתפשין ב'. שמעו את המכתב, שאלה מאחד מרבני מושבות ארץ ישראל. תשמעו כמה רגשות נכנסו לסיפור הזה. כבר תיארתי את זה בלימוד. אתה ממש על המפתן, על המעבר מעולם אחד לעולם אחר. איך אתה עובר? זה רציונליסטים יודעים איך עוברים. לא יודע, אתה מת, כן? אבל תשמעו, לא מכבר בא אלינו מחוץ לארץ איש חשוב מאוד, תלמיד חכם מצוין וכו'. והוא בזקנותו המופלגת, ליבו מלא דאגה, צער וייסורים. מי שלא הבין, מדובר פה באמצע השואה באירופה, תש"ב, תשמעו מה גורם לו דאגה, צער וייסורים. שנודע לו כי כאן בארץ ישראל קוברים את המת בלי טלית וציצית. איך זה אפשר? ואיך זה ייתכן? שילך לעלמא דעתי בלי טלית מצויצת? ובכל העולם כולו, בכל כדור הארץ, המנהג בישראל שקוברים בתלית עם ציצית, שהיה מתפלל בה בחייו, או שפוסלים אחת מהם, או קושרים, ובמעבר יבוק הפליג בזה למאוד על פי הסוד, ומנהג קדמונים ומימי השס, ומרן הבית יוסף, הרי בן ארץ ישראל היה, מקום מקום סתם בשולחן ערוך, שאין קוברים את המת אלה בתלית שיש בה ציצית, ולא נזכר מנהג ארץ ישראל זה בשום מקום, או בשום ספר מנהגים, לא במערשל, במנהגי ארץ ישראל ובבל, ואף לא בברכי יוסף, ולא בשדה חמד, אם כי בני ארץ ישראל היו. מאין בא המנהג זה לכאן או מאיזה זמן? שהרי אין ספק כי בימי הקדמונים, בזמן התוספות, היו נוהגים כן גם בארץ ישראל. סוף דבר, האיש הנעל בוכה, מתחרט על נפשו, כנראה לחזור לאירופה לא היה רעיון טוב, כן, זה כאילו, הוא היה יכול לחזור הביתה, וזה לא היה מוצלח באותה שנה. מתחרט על נפשו, מתחנן, אולי יש למצוא לו היתר, שיצווה את בניו מעטה לקוברו בתלית וציצית שיתפלל בה, ואני מבקש מכבוד תורתו להשיבי נינה. על החתום, הרב של גבעת רמב״ם על יד תל אביב, ארץ ישראל. אוקיי, הרב טוקצ'ינסקי עונה לו, תשובה לא מאוד ארוכה, ונקרא חלקים. על דבר שאלתו למקור המנהג בארץ ישראל לקבור בלי תלית וציצית, הנני להשיב למעלת כבוד תורתו. א', חלילה לעשות כל שינוי מנהגי החברה קדישא בפרט בארץ ישראל. Okay, זה לב הספר. ולאו דווקא בעניין התלית שואלים, אלא גם על מנהגים מאוד ממנהגי חברה קדישא. כגון, בואו נדלג על זה, אוקיי? האמת היא, זה כל הדברים שנראים לכם מוזרים, זה כתוב פה. למשל, שנוסעים במוטות או כליבת ברזל. מי שבא מחוץ לארץ ורגיל לארון, הוא פתאום רואה את האלונקה הזאת עם הברזל. מה זה? זה אחד מהדוגמאות, כן? אז הוא ממשיך והוא אומר, ועל הבדיקה, אבל הוא אומר, אבל הזהירו הפוסקים האחרונים לא לשנות ממנהגי חברה קדישא שבאותו מקום, ומהם שכתבו שסכנה היא לשנות לא פחות, כן? מכל שכן, בעיר וארץ הקדושה, שכל מנהגיה מיוסדים במצוקי ארץ עמודי ההוראה. אוקיי, ואז הוא ממשיך, ואחד הטעמים שכתבו הראשונים, שלכן אין קוברים בציצית, משום שיש אנשים שלא נזרו בציצית, זוכרים את הרבנו תם הזה? אז הוא כותב ככה, ואם חששו לכבוד אלה שלא נזרו בציצית, כל וחומר בבנו של כל וחומר בארץ הקודש, שכל המתים בכללם גאונים וצדיקי דקדמי, כולם נחים בלי ציצית. אתה רוצה לקבור בבית קברות שכולם בלי ציצית, רק אתה עם ציצית. חומר זה לא בסדר. ואז הוא אומר ככה, כבוד תורתו הפריז על המידה במה שכתב, שכן מנהג ישראל מעולם בכל כדור הארץ לקבור בציצית. כן? ראשית, הלא, מחלוקת ידועה היא המובאה בטור ובשאר פוסקים, ועד רב, רוב המקומות נהגו ונוהגים שלא לקבור בתלית של ציצית. כלומר, השאלה היא, אם תלית שפסלו אותה, זה איך להחשיב אותו. מה הפריע לו? שהורידו את התלית. הוא רוצה כבר מתלית. אבל, אומר רב טוקצ'ינסקי, תלית פסולה, זה כמו להיות בלי תלית. זה חלק מהוויכוח. הלאה. והנה המקור להלביש המת ומנחות, ולמש בלבד מה שרבותינו בעלי התוספות כתבו, שסומכים על מסכת צמחות, כן, אז הוא ממשיך ואומר, וכן היא שיטת הרזה בשם הריבי מלכי צדק, אז אנחנו עושים כמו מה?
כמו
הרזה, שזה בסדר, מה אתה חושב, אנחנו לא יהודים עם מסורת, ועוד עד שמלת כבוד תורתו מתלונן מנהגי ארץ ישראל, יש להשתומם עד רבה נהוג בחול, הוא אומר לפסול ציציות זה הלעג לרעש הכי גדול שיש, והוא אומר אני בכלל לא מבין איך חוברים בציציות פסולות, המנהג שלנו לא חדש, אז לכן הוא אומר גאולים תהיה לנו. טוב, זה לא סגר את הסיפור. הוא בתשעים דלת מקבל עוד מכתב, שהמכתב הזה הוא מתלמיד חכם ישיש החרד מהמנהג. זאת אומרת, לא ברור אם זה אותו בן אדם שעכשיו בעצמו כותב, אבל רק אני אזכיר שהיהודי הזה הבין שהוא הולך להפסיד בקרב, אז הוא עירב את הרב הרצוג, לא פחות. הרב הראשי שהיה דמות מאוד דומיננטית, אז הוא כותב מכתב של עמוד וחצי לרב טוקצ'ינסקי, שבה הוא, תשמעו איך הוא מתאר, למה זה חשוב לו כל כך? זה נוגע ללב, אז תראו מה הוא כותב. מנעוריי ומיום שעמדתי על דעתי, אינני זוכר אם עבר עליי אפילו לילה אחד בלי ציצית. נולדתי בפינסק, ואבותיי היו חברים בחברה קדישה. הנה קצת יוצא המרצע מהשק, זה יהודי שניהל חברה קדישה. לאחר פטירתם הייתי אני לראש חברה קדישה. ואיזו קהילות, ואצלנו היה מנהג תמיד להלביש תלית. ואפילו אלו שלא היו נזרים בתלית בחייהם נקברו בתלית. אלא שהייתי נזהר שמי שלא היה רגיל להתעטף בתלית על הראש, גם במותו לא שם לו את התלית על הראש. כך הוא כותב. ומיום שזיקני השם התברך לשנת, לא שנות 70, זה כ-10 שנים, הוא בן 80, כן? בכל יום שאני מגיע לקריאת שמע, אני מעטף את ראשי בתלית להזכיר יום האחרון. הוא אדם מבוגר, חושב על המוות הרבה, ודבר זה אינו נותן לי מנוח, כשאני נזכר במנהג הארץ. לכן באתי בדברים עם גדולים שיתנו לי בכתב. הוא הבין שכשאתה מת, אתה לא יכול כבר להתווכח עם החברה קדישה, אז הוא רצה אישור בכתב. רשות לדרוש מהחברה קדישה להלביש אותי אחר כך בתלית מצויד כדין. אז מי הוא הלך? הגאון, והנה הגאון רבי יעקב משה חרלאפ, מקורבו של הרב קוק, הבטיח לי שיעיין בדבר, וגם בטרם שיעיין בדבר, אמר שיש לי הרשות לדרוש שיניחו התלית אצלי. אולי אני מסתפק בזה. פניתי גם לרבינו הגאון, רבי יצחק אייזק הלוי הרצוג, שליטה. יודעי ומכירי מכבר, הוא מפינסק, הוא נולד בפינסק, מפני שהוא חושב שבכל אופן לא יצייתו על שי החבר קדיש על זה. הרב הרצוג היה גם אדם מאוד מפוקח, והכיר את מה שקורה. אמר לי לפנות למעלת כבוד תורתו, כי הרב טיקוצ'ינסקי הוא האבא של כל החבר קדישה, לשמוע חוות דעתו. ובאתי בבקשתי לפני מעלת כבוד תורתו לעיין בזה בכל תשומת ללב, יציע חוות דעתו גם לפני הגאון מוארי הרצוג שליטה. ועל זה כותב לו הרב הרצוג, עכשיו הוא מגלה גם מי זה. אני מציג לפני כבוד תורתו את הרב הגאון רב שלמה גלויברמן, תמיד חכם מופלג, יראה שמיים באמת ויקיר בין יקירים. הוא יסיח לכבוד תורתו את הדאגה אשר בליבו בעניין רוחני, יואין לכבוד תורתו לעיין בזה. כמובן, מה לדעתכם הרב טיקוצ'ינסקי הולך לענות? אותו דבר, נכון? רק קצת יותר ארוך, אבל הוא אומר, אני כבר עניתי. ואז הוא אומר, וכיום שמדבר אני תמיד חכם, ישיש, הוא עצמו חרד למנהג, אמרתי לבאר בעזרת השם מבק את העניין ביתר בהירות. ואז הוא כותב כמה נקודות. אציין לו כאן שלושה עיקרים. א', שהמנהג ארץ ישראל יש לו לגבור בתלית, הוא המחובר, ואותו עץ זה הכי הגיוני. ושכך ראוי לנהוג בכל אתר שלא הוקבע מנהג אחר. כלומר, יש דבר כזה, כשאין מנהג, מה בריאת המחדל? זה בריאת המחדל. ב', תוקפו שמנהג בכלל ושחבר קדישה בפרט, ברגע שזה המנהג, זה עוד סיבה. ג', שחלילה למעלת כבוד תורתו לדרוש שיעשו איתו שינוי. אתה לא יכול לבקש להיות יוצא דופן. כאילו שאתה מפריע למישהו בידו קבור מישהו עם תלית, כן. זה, הם לא ייתנו.
זה לא
ידרש. אני עומד עוד פעם ושואל למה כל כך אכפת, היהודי הזה הבנתם כמה אכפת לו? מה כל כך אכפת לרב טיקוצ'ינסקי? אז יהיה אחד שיקבר עם תלית. כי זה יפרוץ גדר, בדיוק. כל אחד יעשה מה מתחשק לו. אני אשאל שאלה מאוד פשוטה. מה כל כך אכפת לרב פרוינדליך בארץ החיים שעשו שורה לנשים? מה אכפת לו? מה אכפת לו? זה עשו, מה אכפת לו? מפריע לו? זה מפריע לו מספיק שהוא יכריז בכל הלוויה שהוא רואה אותי שלא עושים שורה לנשים. זה לא מספיק מפריע לו שהוא יישאר לוודא שאני לא אעשה את זה אחרי שהוא ילך. בסדר, אז זה מפריע לו. לא, מפחדים מפריצת גדר, רוצים שיהיה אחיד. עכשיו פה באמת, האמת עולה שאלה מאוד מאוד מהותית, לא רק בחברה קדישה, אבל גם בחברה קדישה. הם נותנים שירות. אז צריכים לעשות כמו שהלקוח רוצה, או האם הם מנהלים את זה. זו שאלה נכונה. היום העולם יותר דמוקרטי, כמו בעבר אנשים קיבלו שהם מנהלים את זה. היום עם אחד כזה, הוא היה מגיש בגץ וזוכה. לא, בוודאות. למה? כי זו השפה היום. השפה היום יותר דמוקרטית. עכשיו, כל אחד מבין שאם אתה נותן שירות, שיש לך בכל זאת איזה גבולות מקצועיים, כלומר, אי אפשר לבוא לחבר קדישה, להגיד לו שיעברו על דברי הלכה, כן? ומה האיש הזה סך הכל ביקש? שאני אעשה כמו שהחבר קדישה שלי עושה בחוץ לארץ. לא ביקש לקבור קבורת חמור או קבורת רפורמים, או לא ביקש דבר כזה, כן? יש פה שאלות מאוד עדינות, אבל כמו שאותו איש בוכה על זה, גם הרב טיקוצ'ינסקי יש לו איזו עמדה, כן? העמדה מניחה שהוא מנהל את זה, שזה קדוש המנהגים, שברגע שיפרצו אותם, זה פוגע בכל המרקם של בית הקברות, כלומר, היום היו אומרים, אז הוא ישקף ככה, והוא ישקף ככה, זה מפריע למישהו? לא. אבל הרב טיקוצ'ינסקי לא ראה את זה ככה, כן? ולכן הוא עובר על כל כל חמש השיטות, אתם כבר יודעים אותם, אתם תמלו אותם. שיטת רבינו תמה, שיטה? ועכשיו עושים חזרה. שיטת רבנו תם? אין ציצית. נכון. דעת הרמב״ם והבית יוסף? עם ציצית. נכון. דעת הריבה? הולכים עם תלית מצויצת, ומה לפסים לפני הקבורה? פוסלים. ראינו את זה בתוספות. שיטת הרביעה? והרי במלכי צדק? בהלוויה עם ולקבור בלי. טוב, אתם יודעים את כל חמש, אתם ממש, זהו, יודעים את הסוגיה. מצוין, אני יכול ללכת הביתה תכף, כן? ואז הוא ממשיך ואומר, הוא כמנהג הזה, עכשיו מה הוא הולך לנסות להוכיח? שהרזה זה המנהג הכי רווח בעולם, או זה המנהג הנכון. כמנהג הזה כתבו הרבה מגדולי האחרונים, ואפילו מרן המחבר שבורא דעה כתב לקבור בציצית, זה ג'וקר. אם המחבר פוסק כמו הרמב"ן, אז מה אתה הולך נגדו? אז תראו מה הוא מנסה להגיד. הנה באור החיים מתבהרים דבריו בשיטת הרי במלכי צדק. הוא טוען שסתירה במחבר. למה? באומרו שם, ונכנס תוך דל אדמות וחוץ ציצית, סימן חב ג' דינו כי נכנס תוך בית הקברות כשהציצית נגררים, זה לעג לרש, ובמקום שנוהגים להסיר הציצית בבית עם הכתפים לובשים ציצית, היא כלמי חשבי משום לועג לרש. אז אם הוא אמר עם הכתפים לובשים ציצית, מה הוא ניסה לדייק בדברי המחבר? שהבעיה היא בזמן ההלוויה. לא כל כך חזק, אבל הוא אומר, הנה, זה כבר סתירה במחבר, אז זה מאוד דומה לשיטות שראינו בתוספות, מה עושים מול הגמרות. אתה יכול להגיד, אני לא כמו שולחן ערוך, ואתה יכול להגיד, שולחן ערוך, זה לא מה שחשבתם. בדיוק, זה בדיוק אותה מתודה. ואז הוא עובר לנסות להוכיח שהשיטה המכריעה היא שיטת הרי בן מלכי צדק, מה שהבעל המאור מביא בשמו, והוא מנסה לפרוך ממש, זה דבר לא רגיל, שמנסה להראות שהשיטות האחרות הן לא הגיוניות. אנחנו לא עובדים ככה אחרונים. תראו כמה רגשות יש פה משני הצדדים, כן? הוא אומר, הרביה המופרחה, כך הוא אומר, הרביה המופרח. ולפסות את הציצית זה בטח לא עד לרש הכי גדול שיש, כן? ואז הוא אומר, פוק חזה, מה היה מה דבר? והוא רוצה להוכיח מכל מיני עדויות, בית, מנוסף, תוקפו של מנהג, כן? ואז, סופו של דבר, אני מקריא ככה את הסוף של הדברים, אנחנו צריכים לסיים, כן? אז הוא כותב, לי אין השעון הזה מתר. עכשיו רק 9:55, אני אמשיך עוד 5 דקות, לא, אני גומר, לא, פשוט לא הסתכלתי בשעון שלי. אז הוא אומר ככה, לי אין ספק בדבר, שאפילו רבנו הגדול הרמב"ן, שכתב להלכה לקבור בטלית מצויצת, אחר כך כאשר בא לי לארץ ישראל, הוא בא נקבר, לא נהגו בו ככה, אין לי מושג איך הוא יודע את זה, כן? הוא כתב דבריו בחול, ולא אמר שהוא מנהג, אלא כתב מה שנראה להלכה, ויש לשער שהוא היה במקום כזה, אבל... קיצור, סוף דבר, בנוגע למשלתו הפרטית, יש פה עמוד וחצי, שהוא אומר לו, עכשיו זה בתוך ארון, אז אין לי מושג, אני לא יודע. אני לא יודע. אני שאל, בסדר? אנחנו צריכים לסיים, בסדר? לילה טוב.